אז אנחנו בחודש אדר, כשנכנס אדר מרבים בשמחה, ואנחנו ננסה היום להבין אז איך מרבים בשמחה ומהי השמחה. לא, כל שיעור בפני עצמו. אבל גם היום אנחנו איכשהו נראה מדרש, נקשר את זה גם למדרש מסוים. טוב, אז קודם כל, מה זה שמחה? וזה דבר שמאוד קשה לנסח אותו, קשה להסביר מה זה, זה מושג חמקמק כזה, ויש לו הרבה גוונים, אבל אנחנו ניקח, נגיד, המשמעות הפנימית, העיקרית של המושג. נסביר קודם כל, כדי להבין מה זה שמחה, נבין מה זה לא שמחה. מה אנחנו לא מתכוונים כשאנחנו אומרים שמרבים בשמחה. אנחנו לא מתכוונים שהשמחה זה תחושה של עליזות, ושמחה זה משהו שהוא מין רגש של שלמות פנימית, סיפוק. בדרך כלל, אנשים חושבים בטעות, או מזהים בטעות, שמחה עם התרוממות הרוח. אני שכחתי לתת דפי מקורות. אולי כך דף מקורות. רק שנייה, אולי אני אקרן לך דף אחר. הנה, זה יותר. אחר כך אני חלק, כן. זה מה ששלחתי לך. כן, כן, תודה רבה. כן, אז רוב האנשים מזהים את שמחה עם התרוממות רוח, עם תחושה של עושר, עם מוזיקה וריקודים וצחוק ומשהו שאנחנו בדרך כלל חושבים שזה שמחה. לעניות דעתי זה לא נכון, אלא כל מה שאנחנו תיארנו זה עליזות. אמנם עליזות היא אחד הביטויים לשמחה, זה ודאי, אבל זה לא שמחה. ואיך מבחינים בין עליזות לשמחה? על ידי כך שאנחנו רואים שהעליזות כמשהו חיצוני, משהו כמו כל דבר, איזשהו חומר חיצוני, הוא משפיע עלינו מבחוץ, נגמרת השפעה, ואז נגמרת השמחה, כביכול, נגמרת עליזות, נגמרת גם השפעה. זאת אומרת, אדם חוזר לאותו מצב כמו שהיה קודם, לפני שהתחיל לצחוק, או לפני שהתחיל לרקוד, לפני ההתרוממות רוח. זאת אומרת, זה התרומם בעקבות זה שהוא התבדח, זה שהוא צחק משהו, ואחר כך חוזר למה שהיה קודם. זה דבר שמאפיין עליזות. כן, לפעמים, אבל לא, לא, לא דווקא, לא, זה יכול להיות שמחה גדולה, כן, או זה לא, לא בעוצמה מדובר. לא, סתם, אדם צחק, מישהו אמר בדיחה, מישהו אמר משהו מצחיק, יצחיק אותו. הוא צחק, והפסיק לצחוק. הוא חוזר לאותו מצב כמו שהיה לפני שהוא צחק. אז הדבר הזה הוא בעצם, זאת העליזות. זאת אומרת, זה היה משהו נעים, נחמד, התרומם וירד. כמו נגיד סם, אדם משתמש סם, יש כל מיני, יש גז צחוק, כן? יש כל מיני, הוא השתמש בסם מסוים, או נשם איזשהו גז, שם יש כאלה שקופצים כל פעם מהגגות עם המזגנים, כן? אז הוא נהיה שמח. וקפץ מהגג, והוא נהיה במצב יותר גרוע מה שהיה לפני כן, כן? התרומם, ירד. לא השפיע על אישיות שלו, לא שנה אצלו כלום. אז סימן שזה לא שמחה באמת. לכן, אנחנו רואים זאת אומרת, עוד פעם, זה לא דברים רעים לצחוק, רק שזה לא שמחה. כן? לכן אנחנו רואים הרבה בדרנים וכל מיני קומדיות וכל מיני סטנדאפ פיסטים ועוד כל מיני צחוקים ומתיחות כל הדברים הללו הם לא עושים את האדם להיות מאושר. זה עושה אותו להיות צוחק, אבל זה לא עושה אותו מאושר. וכדי להבין מה זה כן שמחה באמת, אנחנו אולי יותר קל יהיה לנו לנסות לראות את השמחה, מה שחזל אומרים על על הלוויה, שהם קוראים בהלוויות, או דיני אבילות, קוראים לזה דיני שמחות. מה שם, מה קורה בהלוויה? יש הרבה כל מיני סיפורים כאלה על גדולי ישראל, והסיפור הזה חוזר לעצמו כל פעם מחדש על מישהו אחר, שמסופר עליו שהוא מישהו נגיד הרב אריה לוין, מסופר על הרב דיסקין, על בנים של הרב אוירבך, ועוד יש עוד כל מיני, על הדרת, שמישהו מילדים שלהם נפטר, לא עלינו, אז לפני שהוא בירך ברכה, ברוך דיין האמת, אז הרבה זמן לקח לו לרב לברך את הברכה הזאת. עמד, לא יכל לברך, ואז בסוף בירך ברוך דיין האמת ועושה קריאה. כן? אז שאלו, כמו כל האנשים שעכשיו אמרתי, זה דברים מתועדים, שאלו אותם באמת, את הרב דיסקין והרב אריה לוין, שם היה לו ילד שהוא היה עילוי מיוחד, היו אומרים שזה יהיה ממש ילד גדול הדור, המשיח הבא. היה מישהו, אדם מיוחד, היה נשמה מיוחדת והוא נפטר, והוא חשב הרבה זמן לפני שהוא בירך ברוך דיין האמת. אז שאלו אותו, למה אתה חיכית, כאילו, על מה חשבת כל כך הרבה זמן? אז הוא אמר שהוא ניסה לברך את הברכה הזאת, כמו שכל הברכות צריך לברך אותן בשמחה, אז גם ברכה הזאת, ברוך דיין אמת, הוא רצה לברך בשמחה. אני כמובן לא מבין מה שאני אומר לכם. זה אינפורמציה שכלית. אני לא חי ככה. אני בחיי פעמיים בירכתי ברוך דיין אמת, על שני הורים שלי, זכרם וברכה, אבל אני בקושי הצלחתי להוציא מילים מהגרון, מרוב תדימה וצער ובכי ושבר. לא היה לי שום שמחה. אבל כשהם אומרים שהם רוצים לברך את זה בשמחה, וכמו שאמרתי לכם, אותו סיפור מסופר על הדרת שהוא רצה לברך בשמחה, הרב אוירבך, זה דברים ידועים. אז אני מאמין שהם היו שמחים בזמן שהם ברכו ברוך דיין אמת. אז מההבנה הזאת אנחנו מבינים ששמחה היא לא עליזות. אני בטוח שכשרב דיסקין או הדרת ברך ברוך דיין אמת על הילד שלו, הוא לא צחק באותו זמן, ולא חייך, ולא הרים ידיים לשמיים מרוב הנאה וכל זה. בכלל לא. אבל הוא ניסה וכיוון ורצה להיות שמח באותו זמן. זאת אומרת שהשמחה זה משהו אחר מהסימנים החיצוניים הללו. אז מה זה? לאיזה מחשבה, או לאיזה תפיסה, או לאיזה רעיון הם ניסו להגיע כשהם עמדו שם וחיכו לפני שהם עשו את הקריאה? למה? מה היה אותה שמחה שהם רצו להגיע אליה? ונראה לי לומר שכשאדם מבין שהחיים שלו מקושרים לאין סוף, ההבנה הזאת היא שמחה, שהיא לפעמים מולידה רגש של התרוממות הרוח, של חיוך, של ריקוד, של עוד משהו, אבל זה הכל סימן חיצוני למשהו פנימי. ומה הפנימי הזה? זה הבנה ש... שלכל מה שקורה לי יש משמעות. וככה זה בכל החיים, לא רק ב... לא רק בהלוויה, אלא בכל כל דבר אחר. אם אתה מבין שחייך מקושרים לאין סוף, אז אתה בשמחה. עוד רגע אני רוצה שאנחנו קצת נלמד. לכן, שמחה לא תלויה בשום גורם חיצוני. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש אנשים שהם יכולים להיות זקנים ועניים וחולים, והם יהיו בשמחה. ואנשים אחרים הם צעירים ובריאים ועשירים, והם מתאבדים. זה לא משהו ש... שעושה אותך בשמחה או לא בשמחה. אלא, הכל תלוי בתודעה של האדם. אם אתה מסתכל נכון, מבט נכון, הבנה, אז אתה בשמחה. אם לא, אז לא. זאת אומרת, זה תלוי בתודעה. יש לי מכר, שהוא היה איש הייטק, במחשבי משהו שם. יום אחד פיתרו אותו מהעבודה, ואמרו לו ש... אנחנו מצטערים, אבל יש קצת בעיות בחברה, ואנחנו חייבים לפטר אותך, וזה, אבל הם רצו להיות בקשר טוב איתו, אז הם שילמו לו פיצויים 150%. פיצויים טובים, הוא ירוויח את סכום גדול, הוא קיבל, וזהו, התפטר. הלך, ניסה לחפש עבודה בעבודה אלטרנטיבית, ולא מצא. ועוד 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 ועוד, וככה 3 חודשים לא מוצא עבודה, והוא נכנס לדיכאון. והיה, הפסיק להתגלח, אני פגשתי אותו כזה עם כזה זקן קוצני, מבט כבוי, כזה, אין לי, אין תקווה ואין זה, ורע, והכל גרוע, הכל רע מאוד. עברו, כן, ופתאום, כעבור כמה ימים, פתאום הודיעו לו, התברר לו שהמפעל שהוא עבד שם, החברה הזאת, היא פשטה רגל, וכל האנשים שעבדו במפעל, אז הם כולם מפוטרים, אין להם שום דבר, ולא רק שהם מפוטרים, ולא רק שהם לא קיבלו פיצויים בכלל, אלא גם מזכורת על חודשיים האחרונים הם לא קיבלו. והכל קרס, אין שום דבר. והוא אמר, איזה מזל, איזה יופי. והוא אומר לי, אתה מבין איזה מזל היה לי? אני חשבתי שזה בעיה, אבל באמת התברר שזה סך הכל היה עשיית דשמיה גדולה, הקדוש ברוך הוא עזר לי. הוא הוציא אותי, אם הייתי נשאר שם עוד כמה חודשים, אז הייתי מפסיד הכל, ככה יצאתי עם פיצויים, איזה יופי, והוא שמח, שמח, יצא מדיכאון. מה השתנה? תודה. רק צורת החשיבה, פתאום קיבל עוד משהו, הבין עוד איזשהו צ'ופצ'יק, עוד איזושהי אינפורמציה, פתאום עוד שמע משהו. הרי בפועל, הוא לא מצא עבודה אחרת, הוא לא קיבל תוספת פיצויים, לא שום דבר. אז למה זה הוציא אותו מדיכאון? הוא הסתכל אחרת, הבין אחרת, מבט. מזה אנחנו יכולים להבין, אם כך למסקנה עכשיו, בינתיים, כן, מסקנת ביניים, שהשמחה היא לא רגש, אלא שמחה זאת השקפת עולם, שמולידה רגש. אבל מהי שמחה? זה ודאי לא רגש. ולכן יש כזה דבר שאנחנו יכולים להגיד לבן אדם, אתה חייב להיות שמח. אפשר לבוא לבן אדם ולהגיד לו, תהיה ככה, תהיה שמח. אם זה רגש, איך אפשר לצוות על הרגש? עכשיו מישהו יבוא אליך ויגיד, תרגיש רגע של פחד. נו, בסדר, אני יכול קצת ככה לדמיין, לשחק, אבל לא מפחד, מה אני אעשה? אין לי רגע של פחד. תרגיש שאתה סווה, או תרגיש שאתה רעב. תרגיש. אני יכול לדמיין שאני רעב, אבל אני לא מרעב. לרגע שאי אפשר לצוות, אי אפשר להגיד לו, תעשה כך וכך. אבל על השקפה אפשר לצוות. ולכן אנחנו אומרים, אומרים, ושמחת בחגיך. זאת אומרת, זאת מצווה, מצווה מדאורייתא, מצווה חיובית. אתה חייב לשמוח. אבל אני בצער, פיטרו אותי מעבודה, או חס וחלילה מישהו מת אצל אדם. זה לא משנה. זה לא כתוב שאתה ורקלת בחגיך, וצחקת בחגיך. לא, כתוב ושמחת. מה זה שמחת? שאתה הבנת, הסתכלת נכון, קישרת נכון מה שקורה לך עכשיו, לאין סוף. הקישור הזה נקרא שאתה שמחת בחגיך. ואותו דבר גם ברגשות אחרות, למשל אהבה. תמיד, אנחנו חיים בהשפעה של תרבות המערב, שהיא אומרת לבנם שבנם בעצם הוא נפעל. אתה אוהב מישהו, למה? כי הוא, מישהו שאתה אוהב אותו, הוא טוב. אז הוא מפעיל את כוח האהבה שלך. זאת אומרת, מוקד האהבה נמצא מחוץ עליך, הוא נמצא שם. והאדם ההוא, בגלל שהוא חכם, טוב לב, בגלל שהוא צדיק, בגלל שהוא מבין אותך, בגלל שהוא אוהב אותך, אז זה מעורר בך את הרגש. זאת תפיסה גויית. זאת אומרת שהכל תלוי משהו מבחוץ, מאדם אחר. אבל אנחנו לומדים לא. זאת אומרת, לכן אצלם הם אומרים, to fall in love, כאילו אתה מתרסק באהבה, כן? אתה נופל לתוך אהבה, ואתה שבוי, אתה התאהבת. אבל אנחנו אומרים לא. אני לומד לאהוב, גם אם אני לא אוהב, הוא לא מוצא חן בעיניי, אבל אני לומד השקפה נכונה על אדם אחר, ולכן אפשר להגיד לי, ואהבת לרעך כמוך. אפשר לצוות על הרגש כביכול, כן? אבל זה לא על הרגש, אלא זה, ואהבת גר, אבל הוא מגיל גר הזה. זה לא משנה בכלל. אני לא בא לאהוב אותו בגלל שהוא נחמד. אני בא לאהוב אותו כי זאת, השקפת עולמי. וככה כל דבר אחר, ברגע שאני שמח, למה אני שמח? כי עכשיו, שם, יודע, שם איזה בדרן דיבר משהו, בגלל שעכשיו קיבלתי 1,000 שקל מתנה, בגלל שעכשיו יש שמש וזורחת, אז לכן זה עושה אותי שמח. אז זה לא אותה שמחה. זה, אני נפעל. זה הרגשות. שמחה זאת השקפה. כן, אז מה רצינו להגיד? כן, בבקשה.
דוגמה לגבי הקטע של אהבה, שאהבה זה באמת שלא רגע של תפיסת עולם?
זה לא נושא. זה רק דוגמה. כן, בבקשה. עוד משהו? מישהו? כן, בבקשה.
כן, אז יכול להיות שתהיה שמחה שלא תתבטא בכלל ברובד חיצוני?
כן. כמו שהבאתי לכם דוגמה, על הדוגמה של הלוויה. אני בטוח שרב אריה לוין לא חייך בזמן שהוא אמר ברוך דיין אמת.
ומבחינה רגשית, שתהיה מנותקת מבחינה רגשית, עדיין שתהיה שמחה מבחינת ההשקפה?
לא.
תהיה מנותקת מהרגש?
כן, כן. הרגש הוא ביטוי. לפעמים השקפה הזאת היא מקבלת ביטוי, לפעמים לא. אבל זה שני דברים שלמים. אני לא אומר שהביטוי הוא חסר משמעות, או עליזות היא לא שווה כלום. אני לא אומר את זה. ודאי, יש ערך גדול לכל זה. אני רק רוצה עכשיו לעשות הבחנה, שאנחנו נדע, כשיש לנו, עכשיו אנחנו אומרים, כשנכנס הדר, מרבים בשמחה, על מה הם דיברו? כן, בבקשה. כן. בפורים, כשאנחנו שותים, אנחנו לא שותים בשביל להיות שמח. בשביל שאנחנו נקיים מצווה, שההסתכלות אחדותית על המציאות. עיקר הרעיון של פורים זה מבט האחדותי על, 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 על החיים שלנו. ומה זה מבט האחדותי? שאתה מבין שגם הרע הוא שורש של הרע, הוא רע נובע מאין סוף, מריבונו של עולם. וכדי להבין את זה, אז אנחנו אומרים, מבטאים את זה בצורה כזאת, שאתה עד לא ידע בין ארור אמן וברוך מרדכי. זאת אומרת, ומה כן, אני אמור להיות שזה שני, שהריבונו של עולם מופיע גם בצד הזה, גם בצד הזה, וההסתכלות האחדותית הזאת, באופן רוחני או שכלי, מאוד קשה להגיע להמונים. אז לכן, אומרים, אתה יכול להגיע, אבל זה מאוד קשה לחוות את זה, מאוד קשה להיות בהשקפה הזאת, היא השקפה קשה. אז לכן, פעם בשנה נותנים לך עצה, איך אתה מבטל את, את הדרגה הזאת, את ההבדלה הזאת. איך? על ידי, על ידי שתייה. לא בשביל להיות שמח, לכן כתוב, חייבים אינש, אינש לבסומי בפוריה, עד לא ידע בין, המוח, בין ארור אמן וברוך מרדכי. וזהו, כן? לא, לא בשביל להיות שמח. כן.
איך קוראים לזה? הבנתי בקטע של הטוב. אני נגיד ניטרלי למשהו ועכשיו אני בא ובא להרוג אותך. אבל אם יש לך ציווי, אל תשנא הכי חביב אותך. אז יש משהו שאומר לך, מה אני עושה? אני שונא אותו, אני לא אוהב אותו.
נכון, נכון, באמת, זה גם דוגמה מאוד טובה. אל תשנא אחיך בלבבך, נכון, באמת. אז מה, אז איך אפשר לצוות? שונא אותו, כן, לא יכול לסבול אותו. מגעיל, יהרוג אותו, כן, כל מיני דברים, כן. אז זה אנחנו לומדים, שזה לא ככה. שאנחנו, אנחנו מבטאים, ואנחנו בונים את היחס שלנו לאנשים על פי השקפות, לא על פי הרגשות. ואם יש הרגשות, אז אני בשביל זה אני עובד, כמו שאני כועס, כועס, בסדר? אז מה אני אומר? אני לא יכול, אני חייב, חייב, אז בשביל זה יש מכון מאיר, באים לפה ולומדים איך אתה לא חייב, אלא אתה, אתה. לכן אנחנו מתקדמים, בחינה רוחנית. כן, בבקשה?
אני חושב רפואית למדעי שאומר שביקרון בעצם תהליכים פיזיולוגיים במוח של האדם נותנים תרופות בהתאם של סרוטונין וכל מיני דברים כאלה, דופמין וכל מיני דברים. זאת אומרת, איך זה מסתדר עם העניין הזה של רק עניין השקפתי ולא עניין פיזיולוגי במוח של האדם?
כן, אז זה בדיוק מה שאני עכשיו אמרתי ב-25 דקות האחרונות, שדבר חסם או בדרן או מתנה שקיבלת שם פרחים, כל זה, זה לא מביא אותך לשמחה, אלא זה פועל כל עוד שהסם עובד. זה פועל כל עוד שאתה צוחק מהזה, אתה נהנה מפרח. ברגע שזה נפסק, אז זה נפסק. סימן שזה לא שמחה, אלא עליזות. מה שאתם אומרים זה שזה משפיע על עליזות של אדם. אז זה גורם לו להיות, במקום דיפרסיה, אז הוא נהיה במניה, זה קופץ, התרופות הללו הן לא מדויקות, אז הם לפעמים מוצאים את הדם, ואז הוא נהיה כולו שמח, שמח, ושם הרבה אודם וזה על הפנים. הוא מאוד שמח וראש שמחה. אז זה לא עושה אותו שמח, זה אותו עושה אותו עליז, כן? נכון, יפה, באמת, שאלה מצוינת. אני בעזרת השם אשתדל לענות על השאלה הזאת עוד מעט. נכון? שאלה טובה. כן?
הרב, מה ששותים על מנת שיהיה נקודה אחדותית, אז למה לא לשתות כל שבוע התוועדות לחיים?
נכון, באמת, זה גם שאלה טובה מאוד. אז למה אנחנו לא שותים כל הזמן? כדי שיהיה לנו תפיסה אחדותית בעולם. מצוין, נכון. תשובה היא שאי אפשר לחיות בתפיסה אחדותית. אנחנו, אי אפשר להיות בזה כל הזמן. זאת אומרת, זה דברים שהם ליחידי סגולה. ויחידי סגולה יכולים להגיע לזה גם בלי שתייה. אבל בחיי יום-יום, באמת, לא, זה קשה לחיות בתפיסה אחדותית. לכן אנחנו שוכחים, אנחנו לא שותים. אבל פעם בשנה, יותר מדי, פעמיים בשנה, זאת אומרת שזה פורים ויום כיפור, את הדבר הזה צריך לזכור, צריך לדעת. אז לכן עושים זה באופן המוני, ציבורי, לכולם, וזה זה, זה, זה מזכיר לנו. זה מזכיר, אבל אנחנו לא חיים בזה. כמו שאנחנו, אם זה אידיאל כזה גדול להיות ביום כיפור, אז אנחנו לא ממשיכים כל הזמן לא לאכול ולהיות בלי נעילת סנדל, נגיד. לא, כי זה רק מסמן לנו. אבל לחיות ביום כיפור אי אפשר. כן, בבקשה.
כשאתה אמרת השקפת עולם, אולי אתה יכול להסביר את זה, זה רציונל, זה שכלי, משהו שכלי.
שכלי לגמרי. רוחני, כן, בבקשה.
תפיסה אחדותית כאילו נותנת
לגיטימציה. על תפיסה אחדותית זה נושא אחר. אנחנו אולי נדבר על זה יותר קרוב לפורים. אולי זה פשוט נושא אחר. אני רוצה להתרכז לשמחה. כן, בבקשה.
כתוב בזמן
הלוחקך,
הוא
הייתה אך
שמח,
השלכה
החתית שזה בדרך כלל במתנות, בגדים לנשים.
זה ביטויים.
ילדים, בשר.
כן, כן, זה כל זה ביטוי. זה לא מהות. הליזות גם טוב, כל זה מצוין. הליזות טוב, מתנות, ביטויים, רגשות, ריקודים, כל זה טוב מאוד. רק שזה לא מהות. כי אדם יכול לעשות כל הדברים הללו, והוא לא יקיים מצווה, להיות שמח. זה מישהו שהוא...
נפל אותי לעירייה הפרטית, בין זה שמביא לעזור לך לילד, נגיד לאישה, מלות, לגבר בשר.
זה שאדם עכשיו הוא בא ואומר ש, נגיד, אם אנחנו מדברים על בשר ויין, יש כזה ביטוי שאין שמחה אלא בבשר ויין, כן. אז הביטוי הזה הוא קצת משובש, כי באמת במקור כשדיברו את זה בגמרא במסכת פסחים קוף ט', בקוף ט' עמוד א', שם גמרא אומרת על שאין שמחה אלא בשר ויין, אז שם כוונה, אם תסתכלו טוב, אתם תראו שם, שזה כוונה לבשר שלמים. זאת אומרת שזה מדובר על הקורבנות. בשר לא עושה את אדם שמח. אלא, אז מה זה אין שמחה אלא בשר ויין? כשיש בית המקדש, כשיש משמעות, יש קורבנות, יש ניסוך היין, ויש קרבת הבשר, דהיינו, שלמים, אז זה נקרא שמחה אמיתית. ולא זה שאתה אכלת, כי תחשבו, מה כזה דבר גדול להיות אכלת הרבה, או אתה עכשיו קיימת מצווה גדולה, שמח, אתה עכשיו יושב, אין בזה, כל חתולה הוא חתול, כן? הוא יכול להיות הרבה עם בשר ו... ודאי שזה לא כזה מצווה גדולה להיות בחתוליות תמיד. אין בזה שום עניין. של מה? אז מה שאתה, יש לך כל הזמן שאתה מבסוט. יש כזה ביטוי כזה, כן, משהו נמוך, כזה מין משהו ביטוי לגשמי כזה, מבסוט, זה משהו, וואה. אז מה אתה אומר? גמר, כן, קוף תת א', כן.
אומר שלמה, אני בערך מצטט, שמח בחור ביותר, אבל כל זה יביאך השם למשפט.
נכון.
איך זה מסתדר?
למה שזה לא מסתדר? מה הקושיה? שמח בחור, למה שלא ישמח?
אז למה יביא אותו למשפט? תראו, הוא אומר לו, תשמח בידותך, לכאורה זה לשון גנאי. כי אם תדע לך, הכל תבוא למשפט.
אני לא רואה בזה, לא רואה בזה סתירה. זאת אומרת, הוא אומר, שמח ביודותיך, ודע לך, ותזכור, ודע שכל זה גם יעמוד במשפט, שזה לא יהיה עוללות, וזה לא יהיה עליזות, אלא שזה יהיה שמחה. על ידי זה שאתה יודע שיש משפט, אז אתה שמח. כן? הרב, בגינה
ועוד מילים בעברית כאלו, בגינה וגילה, זה סוגים של שמחה?
כן, נכון. ססון, שמחה, רינה, דיצה, גילה, כן, כל זה, זה גוונים שונים. ולכל גוון, דעו לכם, יש משמעות. יש שמחה רוחנית, ויש שמחה מתמשכת, ויש שמחה, אומרת, יש כל מיני, וזה זה הגוונים שונים. אבל אנחנו עכשיו אומרים באופן גלובלי, מנסים לחלק בין מה זה שמחה, ובין מה זה לא. אז החלוקה הזאת, אני חושב שהיא חשובה. וזהו. זה, אז זה דבר אחד, מה זה לא, כן? זאת אומרת, זה לא, זה לא אלימות. זה דבר אחד. עכשיו, מה זה עוד לא? יש צד השני, מה זה לא שמחה? שמחה זה לא תחושה של שלמות. שזה משהו כזה, מין תחושה של שלמות הנפש, זה משהו מין אדם שהוא רגוע, מין, יש אנשים כאלה, תדעים, ככה פנימיים, רוחניים, כזה, שהוא כולו בשמחה, שקיטה, כזה משהו מאוד מאוד... גם זה לא. זאת אומרת, שמחה זה לא משהו שהוא תחושה של שלמות. אולי כדי להסביר את זה, אנחנו נראה מדרש אחת על מגילת אסתר. במגילת אסתר יש שאלה. למה אסתר הזמינה את המן לסעודה? הרי לכאורה, ככה חזל שואלים, כן? זו שאלה מפורסמת. הרי לכאורה הייתה יכולה לעשות כל מה שהיא עשתה וכל מה שהיא אמרה, יכולה להגיד זה בפעם הראשונה שהיא נכנסה לחצר הפנימי של המלך. נכנסה פנימה והמלך שאל אותה, מה שאלתך, מה בקשתך, עד חצי מלכות ויעס, תגידי מה את רוצה, אז היא הייתה אומרת, שאלתי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, והאיש צר והאויב, האמן הרשע הזה, תרוג אותו, תציל אותנו, וזהו. אבל במקום זה היא מזמינה לסעודה אחת, לסעודה שנייה, למה? הרי, מה היא הרוויחה מזה שהזמין אותו פעמיים לסעודה? אז יש כל מיני תשובות לשאלה הזאת. אחת התשובות, למשל, זה שהיא רצתה לאותת לעם ישראל שהם יחזרו בתשובה. כי הם חשבו שיהיה בסדר, אז מקסימום המן רוצה להרוג אותנו, אבל מלכה, היא הרי יהודיה. זה כמו התארות עצמכם שעכשיו פתאום הייתה מזכירת המדינה בארצות הברית, הייתה דתייה ממשהו שם מיישוב בית אל, כן? לשעבר. היא הייתה בחורה לשעבר מיישוב בית אל, והיא הולכת שם עם ככה, עם כמו מתנחלת כזה, מזכירת המדינה בארצות הברית. אז אנחנו היינו אומרים, טוב, בטח, יהיה בסדר, מקסימום, כאילו, מה יהיה, הרי, מה לי אובמה, מה לי... יהיה בסדר. וככה הם חשבו, יהיה בסדר. והיא רצתה לתת להם שיש להם על מה לחזור בתשובה, ויש להם מה לדאוג, אז היא רצתה לתת רושם שהיא בגדה באידיאלים היהודיים הישראלים, שהיא עכשיו חברה של האמן ושל החשברוש ואיתם בקנויה אחת, ולכן היא בעצם עזבה אתם, עכשיו היא עושה סעודות, עכשיו היא עושה מסיבות, היא איתם חברה, ואז יהודים יפחדו והם יחזרו בתשובה. יש למשל תשובה כזאת, יש הרבה הסברים, או יש הסבר אחר שהיא רצתה לעורר קינה במלך שהוא יקנה באמן, או יש תשובה אחר שרצה לעורר דאגה, שמלך חשוב שהם מזמנים, שם משהו, מזימות כאלה נגדו, כל מיני. אבל יש תשובה אחרת, תשובה של מהר"ל, שהיא מאוד מתאימה לרעיון שלנו. כדי להסביר תשובה של מהר"ל, אני צריך קצת הצצה לעולם הפילוסופיה. יש בפילוסופיה תחום כזה שנקרא פילוסופיה אקזיסטנציאלית, שבתחום הזה הם מדברים על זה שלכל אדם, כל אדם נורמלי, יש לו פחד קיומי. מה זה פחד קיומי? זה שלכל אחת, אדם שהוא חי, לא חושב על שום דבר, יש לו כל מיני עניינים, חיים שלו רגיל. אבל לכל אדם, יש אדם אחר שהוא יקר בעיניו. ילדים שלו, אמא שלו, אשתו, מישהו שהוא מאוד מאוד קרוב אליו. ואנחנו לא יודעים, עכשיו, ברגע הזה, מה קורה לאנשים הקרובים אלינו. אנחנו מקווים שיהיה בסדר. ואנחנו אומרים, בעזרת השם, הכל, השם שומר עלינו. אבל אף אחד לא יודע מה קורה לאנשים הקרובים אליו עכשיו. אולי חס וחלילה זה משהו קורה מזעזע להם עכשיו, ברגע הזה. לא יודעים. ולכן אנחנו בפחד קיומי, בלי לדעת את זה, כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו מדחיקים את ההרגשה הזאת. אנחנו משתדלים לשכוח את זה. אנחנו אומרים, לא יהיה בסדר, בעזרת השם, ברוך השם. אבל באמת, אנחנו לא שוכחים את זה אף פעם. יש איזשהו פחד, פחד קבוע. עכשיו, תחושה הזאת של פחד ודאגה על אנשים אחרים, וגם על האדם על עצמו, שהוא לא יודע מה יהיה איתו בעוד זמן מאוד קצר, הדאגה הזאת, היא עושה את האדם להיות, להיות איכשהו קשור לאמונה. אמונה בהשם, או אמונה בתבונה קוסמית אוניברסלית, או בזה שהוא סתם תקווה, אבל יש לו משהו בלב שזה מקשר אותו, זה מוציא אותו מחוץ, זה לא עושה אותו שלם, זאת אומרת, הוא פגום אדם, זאת אומרת, יש לו משהו שמפחיד אותו, שזה מקשר אותו למשהו יותר עליון ממה שהוא עצמו. עכשיו, יש לפעמים רגעים כאלה בחיים שלנו, שהתחושה הזאת, שאנחנו מקושרים למשהו מחוץ עלינו, התחושה הזאת נעלמת. נעלמת. פתאום, אנחנו מרגישים שלמות גדולה. זאת אומרת, נגיד, אדם פתאום קיבל משהו, קיבל תואר, הוא נהיה דוקטור, או פתאום קיבל דרגה בצבא, הוא קיבל שם, נהיה קצין, או נהיה שם, קיבל סמיכה לרבנות. משהו שיש לו ביד, קיבל משהו ממשי, או אולי פתאום צד הכלכלי שלו השתפר בצורה לא רגילה. אין מישהו שנתן לו, הוא נהיה עשיר. אז זה נותן לבן אדם תחושה של שלימות, זכיחות דעתו. כן, זאת אומרת, יש לי עכשיו, אני עכשיו יודע, זהו. אז כשאדם מקבל מין אישור כזה, מין הרגשה כזאת, אז הרגע הזה הוא הרגע הכי מסוכן לאדם מבחינה רוחנית. זה הרגע שבו הוא יכול ליפול הכי הרבה. למה? כי הוא ברגע הזה בעצם התנתק מריבונו של עולם. הוא עכשיו אמרו שאני בסדר, כן? אמרו עכשיו יש לך קידום בעבודה, יש לך פתאום זהו, זה הרגע שאדם מסכן. אז לכן מה שאסתר רצתה לעשות, היא רצתה להביא את האמן למדרגה של זכיחות דעתו, של גאווה, של שלימות, של תחושה שהוא בעצם לא צריך את ריבונו של עולם. וברגע שהוא מגיע להרגשה הזאת, דיינו, הוא בשמחה, שזה השמחה, ההבנה הלא נכונה של שמחה, שהוא שמח, כן, שהוא וטוב לב, כן, הוא בשמחה. כשהוא מגיע לשמחה המזויפת הזאת, אז אפשר להפיל אותו בקלות. תראו, אולי אפשר לחלק את ה... תודה רבה. תראו איך מסביר מהר"ל את הנקודה הזאת בספר שלו על פורים, על מגילת אסתר, שנקרא אור חדש. אקזיסטנציאלית, פילוסופיה אקזיסטנציאלית. אקזיסטנציאלית כוונה קיומית, זאת אומרת שהיא מדברת יותר לא על דברים, יש מושג כזה, אונתולוגיה, זאת אומרת לא מדבר על מבנה העולם, אלא מבנה, אלא קיום האדם. זה יותר מעניין אותה מאשר דברים. אז לכן זה נקרא. הייתה דאגה, היא הייתה גם בתקופה של מהר"ל. כן. כן. פחד קיומי וקישור. קישור הוא בא בעקבות לפחד הזה. נכון. בדיוק, נכון, נכון. כן, בבקשה. גם, כן, אחת הסיבות, נכון. נכון, אתה צודק, נכון. נכון, לכן אנחנו לא פילוסופים אקזיסטנציאליים, נכון.
הדבר השני, אפשר לומר בקשר לשכנות, זה גם
חלק מאותה פלאות הפילוסופית, או שזה... כן. תסתכלו אצלכם במקור 6. מה? לא, זה לא טוב. כשאדם מגיע לשלמות הזאת, אז מה שהוא צריך לעשות זה מיד לקשר את תחושת השלמות שלו, תחושת הסובע שלו, מיד לקשר למקור הסובע, למקור השלמות. ואז הוא מודה להשם, או שהוא מביא מעשר כספים עם הכסף שהוא קיבל, או שהוא עושה מסיבת הודיה, או שהוא עכשיו מברך ברכת המזון על זה שהוא שבע. זאת אומרת, מיד, כל מה שקורה לך טוב, אתה קיבלת, אתה התעלית, אתה הגעת למשהו טוב, מיד תקשר את זה לקדוש ברוך הוא. וברגע שלא, אז שם זה הסכנה. תראו איך מסביר את זה מהר"ל, מקור 6. בספר משלי, חוכמת נשים בנתה ביתה. במדרש, מדרש שחר טוב על משלי, חוכמת נשים בנתה ביתה, טבחה אף ערכה שולחנה, אומר על זה מדרש, זו אסתר המלכה. בשעה שהגיע צר לישראל, התקינה סעודה לאחשוורוש ולאמן הרשע. ושחרתו ביין ביותר, וסבר היה ממן בעצמו שחלקה לו כבוד, והוא לא ידע שפרסה לו מצודה, שמתוך ששחרה אותו יין קנתה ומתה לעולם, אף ערכה שולחנה בעולם הזה ובמה וכו'. אז מה הוא אומר פה? כך זה לא כל כך שייך למה שאנחנו פה לומדים. אז מה בעצם היא עשתה? פה אומר המדרש. היא בכוונה הילתה אותו עד כדי כך שהוא בא, אומר לזרש, שאין כמוני, אני הגעתי לשיא הפסגה. זאת אומרת, עכשיו מלכה לא הזמינה אף אחד, אם אתם זוכרים את הביטוי, זאת אומרת, אף אחד היא לא הזמינה, רק אותי והמלך. אנחנו, כן, זה השיא. ברגע שאתה בשיא, שם זה הסכנה. זאת אומרת, יש לך תחושה של שמחה או עושר מדומה. וברגע שזה שמחה לא אמיתית, זו בעיה גדולה. אומר על זה מהר"ל, מה שאמר כאן, התקינה סעודה להמן, כן? אז מה שאמר כאן, התקינה סעודה להמן ושחרתו ביין, כאשר אדם היה בטוב לבב, כאילו אינו חסר כלל. דבר זה הוא לתקלה ולמכשול עליו. כשאתה מרגיש טוב לך, או תתחיל לדאוג. כי אדם צריך שיהיה תמיד בדעתו שאינו בשלמות, וצריך השלמה. אדם צריך לדעת שהוא צריך השלמה, הוא לא בשלמות, ואז אדם יקבל השלמה מן השם יתברך, כאשר הוא ככה מרגיש. אבל כאשר אדם הוא בטוב ובשלמות ואינו חסר דבר, זהו לתקלה אליו. כי כאשר נשלם דבר אחת, דבק בו, העדר מיד. כי האדם, כאשר שם ממנו השכל, שכל פה כוונה משהו שהוא רוחני. צומערל, מושג שכלי, שכלים, זה מושגים, זה דבר רוחני. בדרך כלל הוא לא משתמש במונח רוחני. אז כאשר שם ממנו השכל, ונעשה בעל גוף לגמרי, בזה הוסר מן האדם כוחו. שיש לו מלמעלה, הנה תשימי לב, כן? לכל אדם אומר, יש כוח מלמעלה. זאת אומרת, כמו מלאך מלמעלה, או רצון אלוקי שאדם הזה יחיה. ובשביל שאדם הוא שכלי, ויש לו כוח מלמעלה, ולכך אמר שעשתה לו לאמן סעודה, שיהיה בטוב לב, ושחרתו בזה, והוסר שכלו, והוסר הצד הרוחני שבו. כן, אומרים פה שואלים אם יש קשר בין מילה משיח ובין מילה שמחה. אני חושב שכן, ודאי, אותם האותיות. אז הכוונה היא ששמחה זה משהו שהוא מביא אותך למשהו יותר עליון. לא שאתה עכשיו, כן, פה מתואר משהו שהוא מבסוט. כן? זה מה שהמילה הזאת, כן, מישהו מין גסות כזאת חומרית, שאתה בסדר, כן, אתה על הכיפק. אז הדבר הזה, הוא הופך אותו למשהו שהוא מיד, מיד נופל. אני זוכר, אני פעם, איך אני בעצמי הבנתי את העיקרון הזה, לפני הרבה שנים, הייתי אז בחור צעיר, והייתה תקופה כזאת, בין 23, משהו כזה, הייתה תקופה ש... הרווחתי המון כסף, היה לי אוטו גדול עם האוטו אמריקאי, צבע כסף, עם הגג נפתח אחורה. היה משהו כזה, והייתי מאוד, מאוד בטוח ככה בחיים ובעצמי. ואני זוכר יום אחד יצאתי מהבית, והלכתי לאוטו, והיה לי כזה תחושה שאני מנהל של העולם הזה פחות או יותר. והלכתי ככה צעיר, חכם, יפה, רענן, המון כוחות, עכשיו אני הולך לחיות את העולם הזה. ובוקר יוצא כזה, טוק, 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 הולך לאוטו כזה, הייתי מאוד עם חזה מתוח כנאה למשורר, אז פחות או יותר זה היה המצב. הלכתי, ובערב כשחזרתי הביתה, אז קראו לי שם באמצע, קראו לי כל מיני צרות וכל מיני בעיות, ואני חזרתי ככה עם הזנב בין הרגליים, ועם התיק הזה שהלך עם ג'יימס בונד בהתחלה, כן, הלך כזה, נמשך אחורה כזה, שאתה, זה כל היום כזה, וואו, כאלה, צרות, צרות, צרות. ואז פתאום, אני חשבתי, רגע, אבל אולי יש קשר, בין העובדה הזאת, שאני הולך באותו שביל, ואני זוכר את הצעדים בבוקר, כן, שהיו לי נעליים כאלה שעכשיו, שהעקב כזה שעושה רעש, אתה דורך, אתה טיק, 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 בבית, בבניין שהיה שאני הד כזה, אז אני שואל, טוק, טוק, וכל זה, אני הולך, הולך, כן, ופתאום חשבתי, איפה הצעדים הללו, איפה הקליק, קליק, קליק הזה, איפה זה? אולי בגלל כל העניין הזה, זה קרה לי כל זה. אולי זה לא סתם. וחשבתי הרבה הרבה, זה פתאום הבנתי, כן, בטח, זה נכון. זה קשור. ובאמת, זה בשבילי הייתה הבנה די גדולה, די חשובה לחיים. ואחר כך, כשמצאתי את זה אצל מהר"ל, אז מאוד שמחתי, אמרתי, או, בדיוק, זה בדיוק העניין. זאת הכוונה, לדעת להבחין מה זה שמחה. למה זה כל כך חשוב לנו לדעת שהשמחה זה לא עליזות וזה לא שלימות? למה זה כל כך חשוב להבחין? כי אם אתה לא יודע להבחין, אז אתה בקלות יכול להתבלבל ולחשוב שזה שאתה רקדת הרבה, ואתה שרת מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ואתה הרמת ידיים, ועשית כאלה תנועות לשמיים, ואתה כולה, זה את השמחה. זה בכלל לא נכון. אדם יכול להיות בהיי הזה תמיד, ואף פעם לא להגיע לשמחה אמיתית. כי הוא יחשוב שכשרוקדים, אני יודע, או פורים, והכל כזה, נכנס אדר, מרבים בשמחה, אז מספיק שאתה שם איזה כזה אף אדום, וכולם בשמחה, איזה מצווה קלה כל כך, כל כך קל לעשות אותה. סך הקוטלין, ואתה כמה פעמונים, ואתה צליק, ומשפריץ פה מים כמו בקרקר, וזה שמחה תמיד. אתה אף פעם לא בשמחה. זאת אומרת, אני לא נגיד פעמונים והשפרצות ואף אדום, זאת אומרת, שלא תבין נכון, תשפריצו, זה בסדר גמור, אין שום בעיה, אפשר לרקוד, אפשר למחוא כפיים, אפשר לחייך, לצחוק, כל זה מצוין, אבל צריך לדעת, זה לא שמחה, זה עליזות, טוב מאוד עליזות, יש עליזות קשירה, יש עליזות שמביאה לידי שמחה, טוב מאוד, בשר ויין, מצוין, כל זה טוב מאוד. רק שזה לא זה. ומה היא כן? שמחה, זאת, כמו שאמרתי קודם, זאת השקפת עולם. זאת הבנה שלחייך יש משמעות. ומה שקורה לך, כל מה שקורה לך, זה דרך שבאמצעותה אתה מתקשר לריבונו של עולם. אתה קשור לאין סוף. זה אתה זוכר כל הזמן. ברגע שאתה זוכר, סימן שאתה בשמחה. אז אתה שמח. ולכן, כשנכנס אדר, שמה זה אדר? אדר זה חודש שהוא קצת בעייתי. זה חודש שהוא, חזל קוראים לו חודש קודר, שהוא כאילו נועד לפורנות. למה המן רצה לעשות כל הפורנות שלו דווקא בחודש אדר? בגלל שבאדר יש חודש 13. זאת אומרת, יש אדר ב'. ובאדר ב' אין לו מזל. זאת אומרת, אין לו, כמו שאתם יודעים, שיש 12 מזלות. דיינו, מה זה מזלות? מזלות פירושו של דבר שזה משהו שאופנים של התגלות אלוקית. זה כמו שב-12 צלעות של הקובייה, של העולם שלנו, כן? שעולם כמו, אם אתה מסתכל על הצורה התלת-ממדית של הקובייה, של הארבע צדדים של העולם ועוד, כן? אז יש בזה 12 צלעות, 12 אופנים, גוונים, איך השם מנהיג את העולם. לכן יש לנו 12 שבטים. אז והמציאות מחולקת ל-12 חודשים. זאת אומרת שזה לא בגלל ששם כוכבים מסתדרים בצורה מסוימת, אז זה מזל. לא כוונה זאת מזל. אלא הכוונה שיש אופן ההשפעה האלוקית על המציאות. וכמובן שהכוכבים הם ביטוי לדבר הזה. אז יש חודש 13 שאין לו מזל כביכול. אין לו דרך איך לגלות. ולכן אצל גויים 13 זה נחשב מספר רע. יש אפילו בתי מלון כאלה ששם אין חדר 13. לא מוכנים, כן, אנשים לא מוכנים לקחת חדר 13, כי זה סימן רע. זה שטויות. בעם ישראל דווקא 13 זה מספר מאוד מאוד אמיתי, מאוד טוב. למה? כיוון שזה מראה על הדואליות של המציאות. מצד אחד, יש 12 חודשים, אבל אנחנו תמיד יודעים שיש משהו שאנחנו לא יודעים. יש חודש כזה שהוא מסתתר, הוא חודש הדר, הוא קודר, הוא לא ידוע, אין לו מזל. ולכן המן חשב שבחודש הזה נפטר משה רבנו. ואם הוא נפטר, אז זה חודש רע. וזה היה באמת אדר ב', בכל הסיפור של פורים זה אדר ב'. ולכן המן חיכה שנה שלמה, כל הסיפור הזה מתרחש, מדינת ישראל מתרחש בפסח, והוא מחכה שנה שלמה כדי להשמיד את עם ישראל דווקא ביום הזה. למה? כי זה חודש שבו אין מזל לישראל. 13. אבל באמת, זה העניין, כשאין מזל לישראל, אז מי שומר עלינו? זה הקדוש ברוך הוא, אין מזלות. העיקר ההשפעה, העיקר השמירה עלינו, זה אמת השם. אבל זה נראה כמשהו שהוא כאילו משהו מסתתר כזה. שכח שמשה רבנו גם נולד באדר, לא רק נפטר באדר. זאת אומרת שיש מצד אחד ככה, צד אחד ככה. אז כשנראה לך שנכנס אדר ויש משהו, איזה סכנה, יש משהו שמפחיד, שדברים שיכולים לקרוא לך, אז אז אתה במקרה כזה צריך להרבות בשמחה, לזכור שיש משהו, שכל מה שקורה, קורה ליל המן, כל מה שמתרחש, הכל מקושר לאינסוף, הכל בהשגחה אלוקית. ולכן, ודאי שאנחנו יודעים שיהיה בסדר. לעומת זה, בחודש אב, כשיש שבירות, וכשיש חורבן בית המקדש, כשיש חטא מרגלים, כשיש גירוש גוש קטיף, אז אתה יכול לחשוב שבסך הכל, הכל לטובה. זה הכל מאת השם, נכון? קדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. יהיה בסדר, קדוש ברוך הוא יודע, אז נכון, בית המקדש נחרב, אנחנו בשמחה תמיד, אנחנו מקושרים לריבונו של עולם, אומרים, לא, אל תגיע לזה שאתה תמיד בשמחה, ואז אתה לא, אז לא עובד עליך, שום לא משנה מה יקרה, חטא מרגלים, חורבן בית המקדש, לא משנה, אתה בשמחה תמיד. לא, צריך לדעת גם למעט בשמחה, זאת אומרת, לדעת שזה יעבוד עליך, שזה כן ישפיע עליך. ולכן אתה באב, שזה חודש שבו קרו הכי הרבה פורענויות, בזה כן תשים לב שמשהו קורה, אל תגיד יהיה בסדר. לכן כתוב שאנחנו ממעטים בשמחה. בדבר אחרון, מה שאפשר להגיד, זה שכמו שפה שאלו שם לגבי, טוב, יש פה כמה שאלות הצטברו, אני רואה. כן, טוב, משיח יותר גבוה משמחה, אותם אותיות רק שיוד יותר גבוהה מהי, האם יש בזה משהו? כן, יש בזה משהו. האם יש קשר בין מילה משיח? כן, כבר אמרו, כבר שאלו, יש עוד איזושהי שאלה שאני לא רואה. והמעלה, איך לוקחים, הנה יש פה, האם יש הגבלת שמחה לאבלים בחודש אדר? הנה, כבר דיברנו על זה עכשיו. האם יש קשר למילה משיח שמחה? זו אותה שאלה, נכון. אז ועוד שאלה אחרונה, משהו, איך לוקחים את תחושת השמחה שרגישים בעליזות?
שמרגישים.
כן, כן, פה טעות כתיב, ומעצמים אותה לשמחה פנימית. אז הנה, זה מה שעכשיו אני רוצה להגיד לכם. בזה אנחנו נסיים. שלזה כנראה יש גם קשר בין מילה, זה מתקשר, אם אנחנו נמשיך את הדברים הללו במשחקי מילים הללו, אנחנו גם נבין שיש גם קשר כנראה בין תחושה של עושר ומילה אישור. מה זה אישור? זה שאתה יודע שמה שאתה חי, אתה מתאים את החיים שלך למשהו מעבר אליך, משהו שהוא מחוץ אליך, שאתה מקבל כביכול אישור או מותאם ומיישר את החיים שלך בהתאם לרצון אלוקי, אז אדם יכול להיות באמת שמח ובאמת מאושר. ונראה לי שככה גם, אז לכן גם מדרש, החזל אומרים שנכנס אדר מרבים בשמחה, אז פירושו של דבר שמה? שככה על ידי שמחה הזאת, אז יוצאים מפורענות. אז זה לא סתם, אתה שמח וזהו, אלא כשאתה שמח נכון, שמח באמת, אז אין צורך להביא לך כל מיני צרות שמתרחשות. ואז יוצאים מפורענות על ידי זה שאדם מגיע לשמחה אמיתית, שמחה הרוחנית הזאת שדיברנו עליה. טוב, אנחנו לא יכולים לסיים את השיעור הזה בלי לשיר משהו, כי זה... משם, 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 נכנס אתה. משם, משם, משם. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה
של